בפרשה שלנו אנחנו בעצם נפגשים, אפשר לומר, בפעם הראשונה עם מי שעתיד להיות אבינו יעקב, לא בניגוד אבל על גבי אברהם ויצחק, שמאברהם יוצאת פסולת ישמעאל, מיצחק יוצאת הפסולת עשיו. יעקב הוא בעצם עם ישראל, אם אפשר לומר, בשלמותו, 12 שבטים. תודה רבה. 12 שבטים ללא פסולת. ובעצם לפני שיעקב יוצא למסע, שבעצם המסע הזה, אם אפשר לומר בשתי מילים, הקמת הבית הישראלי, הקמת המשפחה הישראלית, הקמת עם ישראל, 12 שבטים, לפני שהוא יוצא למסע הזה, אז כידוע הוא בורח מעשיו ומגיע למקום, להמקום, ושם הוא חולם חלום. ובחלום הזה מראים לו כמה דברים, וחז"ל העריכו רבות בסיפור החלום, מה בעצם המשמעות של סולם יעקב וכל מה שהוא ראה שם. והיום, בדרכו של הרב הירש, ננסה ללמוד, כפי שכתוב בכותרת שלנו, ארבעה כללים מאוד עקרוניים, כלל אחד עוד לפני החלום, ושלושה כללים בחלום עצמו. סך הכל ארבעה כללים שאפשר לומר שאם יעקב אבינו יוצא למסע ההיסטוריה, להקים את עם ישראל וכל מה שכמובן משתלשל מזה, אז בעצם כל אחד מאיתנו בחיים שלו, גם אנחנו כעם, ככלל, לאורך כל ההיסטוריה, וגם כל אחד מאיתנו כפרט, בעצם צריך לאחוז בארבעת הכללים האלה, כי הם בעצם, הייתי אומר, אבני היסוד לעצם החיים שלנו, עצם הקיום הנכון, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית. אז לפני שניכנס לפסוקים ולחלום עצמו, קודם כל הקדמה מאוד חשובה של הרב הירש, שהיא בעצם העיקרון הראשון, לפני שהוא ממשיך בחלום ומוציא משם עוד שלושה עקרונות. אז בואו נתחיל במקום מספר 2, לפני שניכנס לפסוקים של החלום שאצלנו בדף במקום מספר 1. אברהם הוא השורש לבית ישראל. יצחק, ההמשך לקראת הגזע, ודיברנו קצת בשבת כאן במכון, מה היחס בין אברהם ליצחק. אך יעקב, הגזע עצמו. כלומר, יעקב הוא בעצם הגזע, העץ. זהו, הנה, עכשיו הגענו לפירות שיקראו עם ישראל. משום כך אמר לו יצחק, משום כך גם אמר לו יצחק, ויתן לך את ברכת אברהם. כלומר, בעצם ברכת אברהם שעוברת דרך יצחק, מופיע בשלמותה ביעקב. אין יעקב הוא אשר הוריש לעמו את שמו וגורלו. עמנו נקרא לא עם אברהם, אלא ישראל, שהוא שמו השני של יעקב אבינו. משום כך אנחנו רואים את יעקב מקיים בעצמו לך לך שני. כלומר, יש לך לך של אברהם ויש לך לך של יעקב. הלך לך של אברהם זה השורש, הלך לך של יעקב זה כבר ההופעה של, אם אפשר לומר, של כלל ישראל. יעקב אבינו יוצא מהבית, יותר נכון בורח מהבית, אבל אומר הרב הירש שיש הבדל גדול בין הלך לך של אברהם ללך לך של יעקב. קודם כל, עיקרון ראשון, משום כך אנחנו רואים את יעקב מקיים בעצמו לך לך שני. הוא אבינו האחרון, אשר כל מעשי האבות עד כה רק הכינו את בואו. הנה גם הוא יוצא להתבודדות, יוצא במסע, יוצא למסע, יוצא במסע. אך שונה יציאה זו מיציאתו של אברהם. מה ההבדל בין יציאתו של אברהם ליציאתו של יעקב? גם אברהם אבינו, הקדוש ברוך אומר לו, לך לך, עוזב את הארץ, את המולדת, את הבית, את המשפחה, אל הארץ אשר הרקע. וגם יעקב עוזב את הבית והולך לחפש אישה שמן יצמח עם ישראל, לא לשכוח, הוא בורח מעשיו שרוצה להרוג אותו וכו'. מהו ההבדל העקרוני בין, אם אפשר לומר, המסע של אברהם למסע של יעקב? גם אברהם יצא להתבודדות מתוך המולדת, אך הוא יצא, הכל כמובן יחסי, כבעל בעמיו, עם אישה ובני בית קרובים ורכוש. כשאברהם אבינו יוצא מאור כשדים ואחרי זה מחרן, הוא יוצא עם משפחה, הוא יוצא עם רכוש. כלומר, נכון שהוא הולך לך אל הארץ אשר הרקע, אבל בסופו של דבר אברהם אבינו יוצא כבעל משפחה, כבעל מעמד, יש לו יציבות. אך יעקב, הנסיבות גרמו לו שיצא מרצונו, לא בדיוק מרצונו. כלומר, הוא יצא כי עשיו רוצה לרצוח אותו. גם אברהם, להבדיל, הרב הירש לא מחדד את הנקודה הזאת, אבל אברהם יוצא בציווי אלוקי. יעקב יוצא, לא הייתי אומר לא בציווי אלוקי, אבל אין לו ברירה, עשיו רוצה להרוג אותו. ולכן, אך יעקב הנסיבות גרמו לו שיצא מרצונו, מבלי לקחת אמו מאומה. לא לוקח כלום. אף על פי שאת הבכורה לכאורה הוא לקח מעשיו, אף על פי שאת הברכות לכאורה הוא לקח מעשיו, בפועל יעקב אבינו יוצא בלי כלום. הוא יוצא בלי משפחה, כי עוד אין לו. הוא יוצא בלי רכוש, כי את הכל הוא ישיר בבית, אצל עשיו. הוא יוצא לבד. לא משנה כרגע, פשט הפסוקים, הוא יוצא לבד. אתה לא מתאר לעצמך שיעקב אבינו, שהוא בורח מעשיו, יוצא עם כל הדירה. הוא לא הזמין חברת הובלות לכל הרכוש. הוא בורח מעשיו. עוד לפני הדרשות, קודם כל פשט הפסוקים. לכן הנסיבות גרמו לו שיצא מרצונו מבלי לקחת אמו מאומה. את הכל השאיר לאחיו הבכור, לעשיו, למען ידע עלה, כלומר עשיו, כי בקחתו את הבכורה לא נשא את עיניו לשום רווח חומרי. אם כן, סיכום. נקודה ראשונה מאוד חשובה, מאוד בסיסית, מאוד יסודית. יעקב יוצא כדי לבנות בית יהודי. הוא הולך עכשיו להקים את עם ישראל. מהו הגרעין הראשון, הכלל הראשון, אם קראנו לכותרת של השיעור הזה, ארבעת הכללים, מהו הכלל הראשון כשהולכים להקים בית? לאו דווקא בית, כלומר זוג, למרות שגם זה נכון. מה הכלל הראשון שהולכים להקים עם, עם ישראל? תכף נראה מה ההבדל בינינו לבין עמי העולם. מה הכלל הראשון כנגזרת מזה שהולכים להקים משפחה? מה הכלל הראשון עוד לפני כן, כשאני הולך להקים את עצמי? הגעתי לשלב בחיים שבו אני מברר את המהות של עצמי. רוצה להיות אני. מה הכלל הבסיסי הראשון? אומר הרב הירש, דווקא הייתי אומר, המציאות הנוראית הזאת של יעקב, היא מגלה את העיקרון הגדול. שמה? יעקב יוצא כדי לבנות בית יהודי. בין אם מדובר על הבית הלאומי, עם ישראל, בין אם מדובר על הבית המשפחתי שכל אחד מאיתנו, בין אם מדובר על הבית הפרטי, כלומר כל אחד מאיתנו כפרט. ולשם כך אין הוא זקוק אלא לאוצרות התמונים באישיותו. כלומר, לא גורמי חוץ הם המפתח לבניין האדם. לא גורם כלכלי, ואפילו מבחינה מסוימת גם לא גורם משפחתי. אלא האדם בתוכו ימצא את האוצרות שלו בתוכו. הכל טמון בתוכך. ולכן זה עקרוני מאוד שיעקב אבינו יוצא בלי כלום. ודווקא מנקודת המוצא הזאת הוא יוצא להקים את עם ישראל. כי אם היה לו משהו, בין אם זה רכוש, בין אם זה כבוד, בין אם זה משפחה וכו', דווקא בגלל שהוא צריך להתבונן פנימה ולא החוצה, להסתכל על כוחותיו, על יכולותיו, על אישיותו, על כל מה שעתיד לצמוח ממה שיש בו ולא ממה שיש בחוץ וכו', דווקא בגלל זה הוא יוצא באופי הזה שהוא יוצא. עוד פעם, יעקב יוצא כדי לבנות בית יהודי. ולשם כך אין הוא זקוק אלא לאוצרות התמונים באישיותו. אלה האוצרות האמיתיים. וכך פותח סיפורו של יעקב. שכן כל האמור להלן, שנראה בהמשך בחלום שלושה עקרונות נוספים, שכן כל האמור להלן הסובב על ייסוד הבית. זה הבית שיעקב מתחיל לבנות. יעקב בונה בית מעצמו. כלומר, הוא לא יכול לספר לכלה שיש לו רכוש. כי אין לו. הוא לא יכול לספר לכלה שיש לו כבוד. כי אין לו. הוא אפילו לא יכול לספר לכלה מבחינה מסוימת שיש לו משפחה. לא כי אין לו, אבל היא לא איתו. כלומר, הוא לא במרכאות סובל. לא מייחוס ולא ממעמד כלכלי. כלום. כלום, כלום. הוא מתחיל את הכל מההתחלה. וזה היתרון הגדול. הרבה פעמים, כשיש לנו ברוך השם, נקרא לזה קרקע יחסית טובה, פוריה, יציבה, כמו משפחה ברוך השם, כמו מעמד כלכלי, או כל מיני, נקרא לזה, תנאי סביבה אחרים חיוביים, זה יכול לא פעם ולא פעמיים לטשטש אצלנו את הזיהוי הפנימי שלנו בעצמנו. כי אנחנו הבנים של, כי יש לנו רכוש כזה, כי אנחנו כבר מייצגים איזשהו מעמד חברתי וכבר לא נעים לנו להיות משהו אחר, וכדומה על זה הדרך, אנחנו מכירים את זה מצוין. יעקב אבינו יוצא לבד. זה חסרונו וזה יתרונו. היתרון זה שאין לו שום דבר איתו. הוא, רק הוא. זה העיקרון הראשון. כשיוצאים להקים את עצמי, כשיוצאים להקים משפחה, כשיוצאים להקים עם, אתה לא מחפש בחוץ, אתה מחפש בפנים. אתה לא תלוי בגורמי חוץ, אתה תלוי בעצמך. בכוחות שלך, בכישרונות שלך, באישיות שלך. ודווקא תנאי הפתיחה, הכל כך גרועים של יעקב, אני שוב מזכיר את זה. יעקב באופן פשוט בורח מהרוצח שנקרא הצייד הגדול, עשיו, איש צייד יסדה. מהמקום הזה הוא יוצא, מהמקום הזה הוא יוצא להקים משפחה. אני אפילו הייתי אומר שמבחינה קיומית אין לו ביטחון. כלומר, אין לו שום ביטחון. לא ביטחון של משפחה, לא ביטחון של פרנסה, לא ביטחון של כבוד, אפילו לא ביטחון קיומי, הרי הוא נרדף עכשיו על ידי רוצח שרוצה לרצוח אותו. מה יש לו? את יעקב. זה מה שיש לו. יש לו את האישיות שלו. יש לו את הכוחות חיים שלו, את הכישרונות שלו. זאת נקודת המוצא העקרונית כשיוצאים למסע החיים. עיקרון ראשון, לא לחפש בחוץ, לחפש בפנים. לא להישען על גורמים חיצוניים, פשוט לחפור בתוכנו פנימה, לראות מי אנחנו ומה אנחנו. זה נכון כמובן לעם ישראל. כשעם ישראל מקים את עצמו, הוא לא צריך להסתכל החוצה. מה יאמרו הגויים, מה יחשבו הגויים, האם תהיה תמיכה מהגויים, האם תהיה התנגדות מהגויים. זה לא רלוונטי. עם ישראל צריך להסתכל לתוכו פנימה, מי הוא, מה הוא, מה כישרונותיו, מה תפקידו, ולנוע לקראת המימוש של התפקיד הזה. כל כך פשוט, היום אנחנו נדבר דברים פשוטים. כל כך פשוט, אבל כל כך קשה. עוד פעם, יעקב יוצא כדי לבנות בית יהודי, ולשם כך אינו זקוק אלא לאוצרות התמונים באישיותו. בכך פותח סיפורו של יעקב. בניגוד לאברהם, שכן כל האמור להלן סובב על ייסוד הבית, הוא הולך להקים משפחה. אין יעקב היה הראשון אשר ביטא בפיו כי יש לבקש את השם בבית. בית אלוקים, תכף נגיע לשם. הוא הראשון שהגה את הרעיון הגדול. בית אלוהים, בית השם. זה המקום, איך אומר יעקב אחרי שהוא מתעורר מהחלום? וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. חזק כבר העירו פה שהוא לא תלה את ההתגלות הזאת בגדולתו ובצדיקותו, אלא בגדולת המקום שהוא בית אלוהים. ויפגע בהמקום. כלומר, כל עניינו לחפש פנימה. כשמחפשים פנימה, מחפשים את השם. לא מחפשים בגורמים חיצוניים. אם כן, הוא הראשון שהגה את הרעיון הגדול בית אלוהים, בית השם. אשר כל עיקרו אינו אלא זה. החוג אשר בו חיי האדם פורחים ומסגשגים. המקום שאליו יישא האדם את כל אשר ירכוש, ובו יפעל ויבנה את חייו. החוג הזה, העיגול הסגור הזה, המחוגה הזאת, חוג זה הוא המקום הגדול והקרוב ביותר להתגלות השם, שהוא המהות של האדם בעצמו, בתוכו. זה הוא. לעומת זאת למשל, יעקב הקשים בחייו את אשר נוח ראה בחזונו. את החלו מחדש תולדות האדם. מה נוח ראה? שבונים את העולם. איך בונים את העולם? שם יפת וחם. חם הרס את העולם. שם קורא בשם השם. יפת מה איתו? הוא השכל, הוא המדע, הוא הטכנולוגיה, הוא האומנות, הוא היופי. יפת חיפש את הבניין של העולם בחוץ. אם תרבות יפת רוכשת את האדם ליופי, וכך מעדנת את נפשו, הרי יהודו של שם הוא לנטוע אוהלים בהם תשרי השכינה. בהשפעת תרבות יפת, תראו איזה משפט, בורח האדם מהחיים הרגילים והפרוזאים. נוח מאוד לחפש בחוץ, נוח מאוד לברוח מעצמך, נוח מאוד לברוח מהבניין היומיומי השגרתי של החיים. נוח מאוד, היום במושגים שלהם היינו אומרים, לא להקים משפחה, כי זה מאוד קבוע, שגרתי, סיזיפי, שוחק, משעמם, לא מעניין. מה, לחיות עם אותה אישה 80 שנה? מה, לגדל 10 ילדים? מה, לפרנס אותם? זה נשמע כיף, זה כיף. אבל לא בגלל שזה כיף אנחנו עושים את זה. לא, זה כיף. אבל זה כיף שיש בו מורכבות, כמובן. למה לא נהיה ציפורים פורחים? ניתן לחיים לזרום, נזרום איתם, היום אני פה, מחר אני שם, אני עצמאי, כל הזמן קולט מבחוץ רשמים, מתרשם מהרשמים האלה ופועל על פי הרשמים האלה. זה מאוד נוח. אין שום מחויבות למשפחה, אין שום מחויבות לפרנסה קבועה, אין שום מחויבות לחיים קבועים. לצערנו הרב, זו תרבות שלמה, התרבות שעכשיו אני מציג אותה. פה, זה יפת. מסתכל החוצה, רואה מה נוצץ ומבריק, מתרשם מזה, ומתחיל לנוע לכיוון. זהו. יפת זה יוון. זה החוץ של האדם. הנה, בואו רק נקרא את המשפט הזה. בהשפעה תרבות יפת בורח האדם מהחיים הרגילים והפרוזאים, ונמלט אל חיק הטבע ויפי שירתו. לאו דווקא חיק הטבע, אלא כל מה שהוא מחוץ לאדם, והוא לא האדם בעצמו. יורשי יעקב מוצאים את השם ושכינתו בראש וראשונה בבית. המבט של יעקב הוא פנימה, הוא הולך לבנות בית. כשהוא הולך לבנות בית, הוא מחפש את השם בתוך הבית. הוא מחפש את המקור האלוהי בתוך הבית, כי הוא יודע שזה המוקד, זה המקור של עצמיות החיים שלו, של המהות שלו. עוד לפני הסולם, עוד לפני החלום, עוד לפני הכל. ויפגע במקום והיה לנשם כיווה השמש, איפה אולן? במקום, שהוא הבית. ואחר כך מה הוא אומר? אם יהיה אלוהים ממדי, זה מופיע אצלנו בסוף. ושמרני בדרך הזה וכו'. והיה השם לי לאלוקים, זה מה שהוא מחפש. הוא מבקש לחם לאכול בגד ללבוש, לשוב בשלום. אבל כל זה תפאורה, זה לא העיקר. העיקר, והיה השם לי לאלוקים. זהו. אם כן, נקודה עקרונית ראשונה, כלל ראשון בחיים, לא להסתכל החוצה. לא לברוח מעצמנו. גם כעם וגם כפרטים. להסתכל פנימה. כשאתה מסתכל פנימה, אתה מוצא את המהות שלך, את העצמיות שלך, את המקור שלך, את האלוקי שבך. כל כך פשוט. אבל אם אדם מסתכל כל הזמן בחוץ, בכל מה שמגרה אותו מבחוץ, ונראה לו יפה מבחוץ, ובכל הסטטוסים החברתיים, וכל הציפיות של החברה, שלפעמים זה אפילו כולל את הקרובים, הכי קרובים שלך, וכו'. וכל הזמן אתה נפעל על ידי הציפיות של אחרים ממך, ועל ידי הדמיונות שהטלוויזיה כמרכאות או האינטרנט רושם בך. אתה כל הזמן חי במרוץ החיצוני הזה כלפי מה שהוא לא אתה. זה נורא. זה כמו אחד יוצא לפגישה כדי להראות שהוא חשוב לגברת. אז הוא מבקש מחברים שלו שיתקשרו אליו כל 5 דקות. יעיני הוא חשוב. רק בשעתיים יתקשרו אליו איזה 30 פעמים. אבל הוא ג'נטלמן, הוא מנתק. הוא שם על רטט, הוא לא עונה. תראי כמה אני, איזה מעמד חברתי יש לי. תראי כמה חברים יש לי, כמה מעריכים אותי. מתחתנת עם אדם רציני. יוצאת עם אדם רציני. איזה שטויות. זה נפקא מינה באיזה אותו אדם נוסע, איזה לבוש הוא מתלבש, איפה הוא גר, מי החברים שהוא בוחר. זה נפקא מינה לכל מה שאנחנו מכירים. א' ב' להסתכל פנימה. אומר הרב הירש, הרי כאן הניגוד בין רוח היהדות ותרבות נוכריה. לא מה יגידו, אלא מה אתה. מה אני? לא להסתכל החוצה, להסתכל פנימה. מה, תגורו בקרוון? כן. מה קושיה? למה לא? למה לא? מה הבעיה לגור בקרוון? מה הבעיה? אני באמת לא מבין. אם הבית, המבנה, הוא סך הכל כלי, אז הכלי הזה משרת מטרות הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר אמיתיות, הרבה יותר מהותיות. אנחנו לא נגד בית מאבן, אבל אנחנו גם לא נגד קרוון. הנושא זה לא אם יש דירה או אין דירה. זה לא הנושא. הנושא זה אם יש בית אלוקים, זה הנושא. ולצערנו הרב, אני אומר את זה בזהירות רבה, גם בציבורים מסוימים של כיפה וזקן יש בעיה של דירה ולא דירה. כמשל, או כסף ולא כסף. זה לא שיקול, זה לא העניין. העניין זה אם הבית הזה יהיה בית השם. זה הנושא. הנושא אם בבית הזה מסתכלים פנימה. זה הנושא. הנושא זה לא אם בבית הזה מסתכלים החוצה. ומה עם התנאים הסביבתיים הכלכליים? שלב ג', לא עכשיו. זה לא הנושא. ולא שכחתי את הרמב״ם, שאמר שדרך האנשים החכמים, שקודם כל יש להם מקצוע וכו'. בסדר. אבל המיקוד, גם לפי הרמב״ם, הוא ודאי לא החוץ, הוא ודאי לא המקצוע. זה ודאי שלא. עכשיו אנחנו מגיעים לחלום. אם כן, עיקרון ראשון, במסע החיים שלנו כעם ושל כל אחד מאיתנו כמשפחה או כיחיד, להסתכל בפנים. לא לחפש את האוצר בחוץ. זה אותו משל של החסידים שאמרו לאותו אדם, תחפור מתחת לבית שלך. שם נמצא האוצר. אל תעבור נהרות ותחצי ימים ותעלה על הרים בך, אל תחפש בחוץ. נקודה ראשונה. נקודה שנייה שהרב הירש ממנה מתחיל את שלושת הנקודות הבאות, לכן אנחנו נקרא, אנחנו נראה האמת האחת, האמת השנייה, האמת השלישית, כל זה שלושת האמיתות של הסולם, של החלום, על גבי האמת שעכשיו אמרנו, להסתכל פנימה ולא החוצה. יעקב אבינו חולם. בואו נחזור לפסוקים. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ולא יצחק, שתי הבטחות, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה וזרעך, הבטחת הארץ, והזרעך כעפר הארץ וכו', הבטחת הזרע, והבטחה כוללת את הכל, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. ברכה כללית לכל האנושות, לתיקון עולם. וכן, דבר ראשון, מה רואה יעקב אבינו? סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. מה התכונה של הסולם? ולמה סולם נקרא סולם? ומי הציב אותו? שימו למה כתוב. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. מה זה? מה כתוב פה? אומר הרב הירש, פסוק י' ב', סולם משורש סלל, לסלול דרך. אם כן, סולם זה איזשהו מסלול שבו אני צריך ללכת. מה שונה המסלול הרגיל שאנחנו הולכים בחיים לסולם? פשוט. מה שונה?
עולה ויורד.
למה? בסולם אתה עולה ויורד? סולם אתה עולה. אתה בתהליך של עלייה. כלומר, יש בחיים שני צירים. יש ציר אופקי ויש ציר אנכי. אומנם הסולם הוא לא אנך ממש, לא 90 מעלות, אבל הוא בזווית יחסית אנך. אם כן, יש ציר אופקי שבו אתה נע מנקודה לנקודה, אבל אתה באותו גובה. ויש ציר, נקרא לו יחסית אנכי, מתפתח, מתקדם, עולה, שבו אתה נע מנקודה לנקודה, אבל כל פעם שאתה מגיע לנקודה חדשה אתה עולה. אתה לא באותה נקודה. יש שני מהלכים בחיים. יש מהלך שבו אתה על אותו ציר. אתה לא מתקדם מבחינה מהותית לשום מקום. אני מתקדם רגע. יש לך 100 שקל בבנק, או מיליון יורו בבנק. למרות שהיורו לא משהו היום. זה לא משנה. אתה על אותו ציר. זה לא המהות של האדם. יש לך הרבה כוח, או קצת כוח. הרבה כבוד, או קצת כבוד. אתה על אותו ציר, לא השתנה פה כלום. השתנה פה ממד הכמות, באיכות לא השתנה שום דבר. כמו שרמב"ם כותב בסוף מורה נבוכים, שרוב מה שבני אדם רצים עליהם, רוב הדברים, הם לא משנים במהות האדם כלום. הם חיצוניים לאדם, הם תפילים לו, זה לא הוא. לכן האדם יכול לבחור שני מסלולי חיים. מסלול אחד שלא ראוי להיקרא סולם, כי הוא לא עולה לשום מקום. הוא פשוט נע על אותו ציר. ובציר הזה הוא נע, יש לו פעם מעט, ופעם יותר, ופעם הרבה יותר, ופעם הרבה הרבה יותר, ואחרי זה הוא חוזר אולי לפחות, ואז עוד פעם יותר. בסדר, זה ציר קבוע. אבל יש ציר שבו אתה עולה. מי הציב את הסולם הזה? מאיפה לאיפה הוא מוצב? תראו איזה דיוק של הרב הירש. בואו נראה. סולם משורש סלל. אבל לא סתם מסלול שהוא אופקי, אלא מסלול שהוא עלייה, שהוא התפתחות. סלל שווה עלה. אם כן, מה הדבר השני, שמבחינת החלום הוא החלום הראשון, הוא הממד הראשון בחלום, האמת הראשונה. מהי האמת הראשונה בחלום שמראים ליעקב? מראים לו איפה סולם. ורומזים לו בדרך כלל שיש קשר בין תחתונים לעליונים. קודם כל, יש קשר בין ממד תחתון לממד עליון, בין ממד ארצי לממד שמיימי, בין ממד חומרי לממד רוחני, בין ממד טבעי לממד אלוהי. רגע, ב' והנה הסולם מוצב. מה זה מוצב? מישהו הציב אותו שם. הוא לא פתאום עומד שם הסולם הזה. נכון, כל אחד מאיתנו שיודע שסולם צריך לעמוד בזווית, אם אנחנו נעמיד אותו ישר הוא ייפול. כלומר, מישהו צריך להעמיד אותו בזווית הנכונה כדי שהוא לא ייפול. והנה סולם מוצב. איננו קיים מעצמו ובדרך מקרה, אלא כוח עליון הציב אותו. והנה סולם מוצב. לאן הוא מוצב? ארצה. מאיפה הוא מוצב? מהשמיים. מי הציב אותו? ריבונו של עולם. מאיפה הוא הציב אותו? מהשמיים. לאן הוא הציב אותו? אל הארץ. כלומר, הפוך מהסדר הרגיל. זה לא מהארץ אל השמיים, זה מהשמיים אל הארץ. כי הרי הקדוש ברוך הוא הציב אותו. זה מה שהוא רואה, בינה שמצב עליו. נראה עוד מעט. אם כן, הסולם הזה מוצב מלמעלה למטה.
בדיוק הפוך
מהמגדל, תכף נראה. והנה הסולם מוצב, איננו קיים מעצמו בדרך מקרה, לכוח אינו נציב אותו. איפה הציב אותו? ארצה. הכוח העליון שהציב את הסולם איננו על הארץ, אלא נעלה במרומים. איזה משפט יפה, תראו תכף המשפט הזה יתפתח יותר. וממרום הוצב הסולם על הארץ. מישהו ממרום הציב אותו על הארץ. הלאה. ואף על פי כן, וראשו מגיע השמיים. כלומר, מצד אחד מקור הצבא הוא מלמעלה למטה, מצד שני התנועה של העלייה היא מלמטה למעלה. הרי עם כל הכבוד ליעקב אבינו הוא נמצא למטה, אבל מישהו יציב אותו למעלה. אם כן, מה זה אומר? ואף על פי כן וראשו השמיימה, וראשו מגיע השמיימה, כיוונו ותעודתו איננה ירידה משמיים ארצה, אלא התעלות מהארץ לשמיים. עכשיו שימו לב איזה משפטים. זו האמת האחת הרמוזה לו בחלום. א', בראשונה, כלל החיים עלי אדמות. הכלל הראשון אמרנו, תחפש פנימה, אל תברח חוצה. עכשיו אנחנו בכללי החלום. כלל ראשון שהוא כלל שני כבר. כלל החיים עלי אדמות, כולל אפוא גם את חיי האדם, גם את חייו הוא, מטרתם איננה במישור. תראו איזה משפט. לא מבאר שבע לחרן אתה הולך יעקב. מה אומר הפסוק הראשון בפרשה שלנו? ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. מה יכול לחשוב יעקב? אני הולך מבאר שבע לחרן. אני הולך על אותו ציר, ממקום למקום. יצאתי רווק, חזרתי נשוי, עם משפחה גדולה, ברוך השם. יצאתי בכלום, בחוסר כל, חזרתי עשיר, מצון לבן. הוא יכול לפרש לעצמו את ההליכה מבאר שבע לחרן, ואחרי זה החזרה מחרן לבאר שבע, כהליכה על אותו ציר. הוא, על כדור הארץ הוא הולך. על אותו קו. יצא אני, חזר עשיר, יצא רווק, חזר נשוי. ואפשר למצוא עוד כמה, נקרא לזה מעברים כאלה. אומר הרב הירש, כשהקדוש ברוך הוא מראה ליעקב את החלום, את הסולם, הוא אומר לו, תדע לך, למרות שנראה לך כלפי חוץ, שאתה יוצא מבאר שבע לחרן, ואתה תחזור לבאר שבע, ותחזור בעזרת השם הרבה יותר מלא מאשר יצאת, תדע לך שהמלאות האמיתית היא לא מבאר שבע לחרן ומחרן לבאר שבע. המלאות האמיתית זה אם אתה מבין שמקור הכל זה מהסולם, מראש הסולם למטה, והתפקיד שלך זה לעלות מלמטה למעלה. זה התפקיד. אני רוצה לקרוא את לשונו, כי יש כאן משפט נפלא מאוד. כלל החיים עלי אדמות, כולל אפוא גם את חיי האדם, גם את חייו הוא, מטרתם איננה במישור. לא מבאר שבע לחרן, תראו את המשפט הבא, אלא תעודתם היא במרום וממרום. זה מתחיל ממרום, וזה שואף אל המרום. הקדוש ברוך הוא הציב את הסולם ממרום, משמיים לארץ. והאדם צריך לעלות מהארץ אל השמיים. אנחנו באנו ממרום, ואנחנו שואפים אל המרום. המטרה זה להעלות את הארציות אל המרום, כי מקור הארציות היא במרום. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, הציב סולם, מלמעלה למטה, מהקודש של החול, מהאלוהי לטבעי. עכשיו אנחנו פה, בטבעי, אנחנו צריכים להעלות בחזרה את הטבעי אל האלוהי. זאת המטרה. ניקח אולי דוגמה מתוקה, שיש הרבה מה לעיין בה, אבל היא תשמע איזה וורט, אבל זה דבר עמוק מאוד, וכרגע נסתפק בוורט של זה. בסדר? אנחנו אומרים, משיב הרוח הוא מוריד הגשם, נכון? מה זה אומר? זאת אומרת שהשפע החומרי של העולם שלנו, הוא תלוי בגשם. אין גשם, אין עולם הצומח, אין מה שמתפתח. והכל צומח למעלה. מאיפה זה מתחיל? ממשיב הרוח. אם כן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לך, הקדוש ברוך הוא, תתחיל באיזה תנועה רוחנית, משיב הרוח. תנועה רוחנית, והרוח הזאת תוליד איזה התגשמות, איזה הגשמה, ומוריד הגשם. כן, משיב הרוח, יש איזה עולם רוחני ממרום, שמן הכל מתחיל, הסולם מתחיל מהמרום, ולאט לאט הקדוש ברוך הוא מציב את הסולם למטה, הוא מוריד הגשם. יפה מאוד. הגשם הזה פוגש את מה? את הקרקע. את הדומם. זאת המציאות התחתונה ביותר בטבע. הדומם. מה קורה כשהאדמה רוויה מים? כשהמים פוגשים את הקרקע? מתחיל לצמוח עולם הצומח. כלומר, הדומם הזה מתעלה למדרגה צומח. מי דומם? אני עולה צומח. אז ברוך השם יש לנו עשבים. מצוין. מי אוכל את העשבים? בעלי החיים. למשל, התרנגולת אוכלת עשבים. אם כן, עלינו מי דומם? לחי. לצומח. יופי. הגענו לערב שבת. ואנחנו, לאו דווקא בערב שבת, זה יכול להיות כל השבוע. ומי אוכל את הפולקה של התרנגולת? האדם. אם כן, עלינו מי דומם? לצומח, לחי, לאדם. אם כן, האדמה, שהצמיחה עשבים, שאכלה הפולקה, שאכל הפולקה של התרנגולת, נמצאים עכשיו באדם. והאדם הזה, אם הוא איש יהודי, אם הוא בן תורה, אז הוא משיב רוח. הוא מתחיל לדבר דברי תורה. הוא מגלה חיים רוחניים. אם כן, ריבונו של עולם, איפה התחלנו? במשיב הרוח. איפה סיימנו? במשיב הרוח. אז מה, בשמה כל הסרט הזה? התחלנו במשיב הרוח, סיימנו במשיב הרוח, לא? מישהו אחד פה פולקי היום? אתמול? שלשום? הנה, עכשיו אנחנו משיבים רוח. כלומר, הפולקי של התרנגולת, כלומר, העשבים, כלומר, האדמה, מדברת עכשיו דברי תורה. שייכת לממד רוחני. אם כן, התחלנו במשיב הרוח, סיימנו במשיב הרוח. אז מה השתנה בין משיב הרוח הראשון למשיב הרוח האחרון? ברור מה השתנה. מה השתנה? איך? שהכל עלה. שהסולם שמוצב מהשמיים ארצה, חוזר ועולה מארצה לשמיים. אבל הפעם הוא עולה עם הארץ אל השמיים. לפני שהוא הוצב ארצה, הארץ הייתה אולי מנותקת מהשמיים. האדם לא לקח אחריות לעלות את הארץ אל השמיים. ועכשיו הוא לוקח אחריות. שנייה אחת. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אני הצבתי בעולם הזה סולם מלמעלה למטה. התפקיד שלנו כבני אדם, כעם ישראל, לעלות על הסולם ולעלות את הלמטה ללמעלה. זה התפקיד שלנו. אתה לא הולך מבאר שבע לחרן להתחתן. אתה לא הולך מבאר שבע לחרן להיות עשיר. אתה הולך לעלות בסולם? אתה מוכן או לא? זאת השאלה. תכף נגיע. אנחנו עדיין לא במלאכי אלוהים עולים ויורדים, ואנחנו עדיין לא גם בהשם ניצב עליו. תכף נראה. אנחנו עכשיו בשלב הצבת הסולם. והנה, סליחה, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. אני חוזר שוב למשפט האחרון. אלא תעודתם היא במרום וממרום. מאיפה זה מתחיל? ממרום. מי יציב אותו? ריבונו של עולם שנמצא בשמיים. לאן הוא יציב אותו? ארצה. כי מה הוא רוצה? שהארצה תתרומם אל השמיים. משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. למה הורדת הגשם כשישבת הרוח? כדי שכל הגשמיות תתעלה עד מדרגת משיב הרוח החדש, השני, וכשכל הגשמיות התעלתה. לכן, סיכום, כל אשר בארץ מוזמן ומיועד, ומיועד להתעלות למטרה עליונה בשמיים. ומטרה זו, שאיפה זו להתעלות. עכשיו אני בטוח, שכל אחד מהיושבים פה, וכל מי שישמע את השיעור הזה מתישהו באינטרנט או בטלוויזיה, אם מתישהו תהיה טלוויזיה. כן. ברור לי שהוא יגיד, איזה דרשה יפה לשיעור. בחיים זה מסובך. בחיים לא להסתכל פנימה, להסתכל החוצה. סליחה, לא להסתכל החוצה, להסתכל פנימה. בלתי אפשרי בלחץ חברתי סמוי וגלוי כמו שאנחנו חיים. אבל מה בשיעור זה יפה להאמר? זה בסדר. בשיעור לראות את החיים כסולם עולה, משמיים ארץ, ואנחנו לעלות ארץ לשמיים, זה נשמע יפה. אבל בחיים אנחנו הולכים מבאר שבע לחרן. בחיים אנחנו חיים במישור, אנחנו לא חיים בסולם. אתה יודע איזה צרכים יש לאדם בחייו? אתה יודע איזה צרכים יש לעם ישראל במהלכו ההיסטורי? זה נשמע איזה שזבת יפה לשיעור. זה לא נשמע לכאורה חס ושלום, שאפשר ככה לנהל חיים. אף אחד לא אומר לא למצות את החיים בטבעיותם. אבל השאלה מאיזה מקום? האם ממקום שאנחנו אופקיים, או ממקום שאנחנו מתעלים? זאת כל השאלה. הנה משפט אחרון לפני שאתה מדבר. ומטרה זו, שאיפה זו להתעלות, איננה אגדה הבדויה מלב האדם. זה מין דרשות יפות לשיעורים. אלא מציאות יש לה, וקיום עד עד. יסודה בשמיים והגשמתה ישירה בארץ. ואני מקווה, כולנו מקווים, שכל מי שקשור לתורה ולמצוות ויראת שמיים, לערכים תורניים, לערכים אלוקיים, כל מי שעובר דרך מכון מאיר, ולא דווקא מכון מאיר, הוא יודע שמה שאנחנו לומדים פה ומדברים פה זה לא דרשות, זאת אמת. אפשר לכוון את החיים כסולם, אם זה מתחיל מהמרום ואם זה שואף אל המרום. אם חונכנו ככה, הפנמנו ככה, נחיה ככה. איי, בחיים יש הרבה קווים אופקיים. נכון, אז מה? בתוך הקווים האופקיים אנחנו בסולם. לא שכחנו את חשבון הבנק, ולא שכחנו את הצרכים החומריים של החיים. אבל כל זה כלי לעלות בסולם. זה ברור וחד משמעי. זה לא משנה באיזה תחום אתה עוסק, אם אתה עוסק בקודש, אתה עוסק בקודש ובחול, זה לא משנה בכלל. בבקשה. עוד לא הגענו, אמרנו, אנחנו עכשיו בשלב הסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע שם. זאת האמת הראשונה. תכף נראה מה זה מהלכי אלוהים עולים ויורדים לפי הרב הירש. פירוש מופלא, לא ראיתי פירוש כזה, לא ראיתי, לא ראיה, אבל אני אומר לכם על עצמי, לא ראיתי. בדרך כלל מה אומרים? מה שאתם אומרים, כבר שלוש פעמים אמרו את זה פה. טוב, זה יפה מאוד, שהסולם מוצב ארצה משמיים, אבל אנחנו צריכים לעלות מהארץ לשמיים. אבל מלאכי אלוהים עולים ויורדים, יורדים, 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 יורדים. דרך אגב, אני לא רוצה להתפזר, לא רוצה להתפזר. אור החיים הקדוש אומר, דבר מדהים, אומנם זה לא פשט הפסוק, אבל אור החיים הקדוש אומר. ואם הוא אומר, אז זה נכון. אומר אור החיים הקדוש כך, לגבי הירידה הזאת, שיורדים ויורדים ויורדים. פרק א', פסוק כ"ח. אולי לפני כן פסוק כ"ז. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. באופן פשוט, אתם צריכים לפרות, כלומר לפתח את העולם מבחינה איכותית, פרי, רבו, לא רק מבחינה איכותית, אלא גם מבחינה כמותית, הרבה, ומילאו את הארץ, צריך לבנות את העולם באופן מלא כל כוחות החיים, וכבשוע, כלומר צריך לכבוש את אותם כוחות החיים הנימוכים שיש בעולם, שיעלה כל העולם למדרגת האדם. פרו, רבו, ומילאו את הארץ וכבשוע. עד לכאן האידיאל. פשט הפסוק הבא, או פשט המשך הפסוק, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכל חיה רומסת על הארץ, ורדו מלשון רדיה. יש לנו שלטון. כלומר, כדי שבאמת אתם תוכלו לכבוש את הארץ, למלות את הארץ על פי ערכי האדם, לפרוד ולרבות, אתם צריכים לרדות, כלומר לשלוט, בכל מדרגות החיים הנמוכות. אומר החיים הקדוש, ורדו זה לא רק מלשון רדיה, זה מלשון ירידה. כלומר, אם האדם לא יהיה מדרגת אדם, לא יעלה מארץ אל שמיים כשהמקור הוא משמיים לארץ, הוא יתחיל לרדת. והירידה תהיה בהדרגה, בסולם. בשלב הראשון, הוא יהיה דג הים. ורדו בדגת הים. דג זה הבעל חיים הטהור ביותר. לכן הוא תמיד במקווה, במים הוא לא צריך שחיטה. הוא סליחה, תמיד במקווה, בית הוא לא צריך שחיטה. זה הממד, הייתי אומר, הטהור ביותר של החי. אחר כך הוא בעוף השמיים. עוף כבר צריך שחיטה, צריך תיקון. בית הוא בכל חיה הרומסת על הארץ. אם האדם הוא לא יהיה אדם, הוא מהר מאוד יגיע להיות דג, ואחרי זה עוף, ואחרי זה חיה רומסת על הארץ. הפך את עצמו לאיזה רמס, מקק, הולך על הארץ ממקום למקום, מחפש אוכל. פרנסה, גם מקקים צריכים להתפרנס, מה אפשר לעשות? אז זה תלוי. לפי זה יוצא שהפסוק הזה מחולק לשני חלקים, החלק החיובי והחלק חס ושלום השלילי. פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ואם לא, ואם אתם לא מבינים שמשמיים לארץ הכל התחיל ואנחנו צריכים לעלות מארץ אל השמיים, אם לא מבינים את זה, מתחילים לרדת בסולם. נרד בהתחלה להיות דג, ואחרי זה עוף, ואחרי זה חיה. לא צריך להגיע לשאר הגלגולים של הרי הקדוש. אפשר להבין את זה באופן פשוט, שמדרגת החיה שבאדם תלך ותופיע במדרגתה השפלה יותר, עד שתגיע חס ושלום, לחיה רומסת על הארץ. ורדו. זה הרדו.
מבחינת אדם מבחוץ וחיה מבפנים.
נקרא לזה ככה. כלומר, מה, כלפי חוץ הוא נראה אדם?
כן.
לא, הוא מדבר אנגלית, הוא לוחץ ידיים, יש לו כסף. אפילו מכובד. וכדומה, כן, זה התכוונו. טוב, הלאה, האמת השנייה. עוד פעם, ההבדל בין סולם לבין מישור, שסולם בטבעו הוא מונח בעלייה. אז הוא אומר סולם מלשון מסלול, סלל. אבל זה לא מסלול רגיל. את ראית פעם, למה יש סולם? שיהיה בשכיבה?
סולם בדרך
כלל זה סולם. מה? סולם בדרך כלל זה סולם לעלייה. סלל מלשון מסלול, מסלול מלשון סלל. כלומר יש איזה מסלול, עכשיו יש שני מסלולים. יש מסלול שהוא אופקי, יש מסלול שהוא, לא נקרא לו אנכי, אבל הוא עולה. סולם בהגדרה, לא משורש סלל. כלומר, שורש סלל זה מראה על מסלול. עכשיו השאלה, איזה מסלול אתה בוחר? זאת הכוון. טוב, בואו נתקדם ברשותכם. אם כן, האמת הראשונה, להסתכל פנימה ולא החוצה. האמת השנייה, לדעת, ברגע שאני מסתכל פנימה ולא החוצה, הכל מתחיל משמיים, מוצב מהשמיים ארצה, ולכן אני צריך להעלות את הארץ אל השמיים. זאת מטרתנו, להיות שייך לערכים רוחניים, ערכים אלוקיים, ערכים אמיתיים, ולקחת את כל מדרגות החיים הטבעיות ולהעלות אותם למעלה. הלאה, אמת שנייה. או שלישית, כן. הייתה אמירה איפה?
אחרי הברית, הייתה אמירה כאילו, מה יגידו על גויים על ברית,
למשל? מה זאת אומרת הייתה אמירה? אני אמרתי דבר כזה?
לא, אני אמרתי.
אתה אמרת.
הייתה אמירה, מישהו אמר את זה?
בחלל האולם שבו הייתה הברית.
לא, אחר כך.
אחרי הברית, לא באולם שהייתה הברית, הייתה אמירה שמה?
שברית נראה כאילו דבר קצת אכזרי או פרימיטיבי.
בסדר, אז זה בגלל שאנחנו מדברים. אנחנו לא אומרים שלא צריכים למצוא טעמי מצוות במה שניתן למצוא טעמי מצוות. אבל אנחנו לא מחויבים להסביר כל דבר לכל אחד. אתה יכול להסביר לאנשים שהכי קרובים אליך מה אתה עושה במכון מאיר? תענה לי. אתה יכול להסביר?
לא, אני לא
חייב להסביר כמעט לאחר. יפה. אז מה אתה רוצה? אז אני צריך להסביר לאובמה מה זה ברית מילה? הוא לא מעניין אותי בכלל. אתה יכול להסביר למה אתה מבזבז במחאות את החיים שלך עכשיו? ונמצא פה? לא. נו, בגלל שאתה לא יכול להסביר, אתה לא פה? בגלל שאתה לא יכול להסביר, אתה לא פה. כלומר, אתה פה. גם אם אתה לא יכול להסביר. כלומר, זה לא תלוי בהסבר. זהו. ברור, אתה החלטת שאתה מציב סולם משמיים אל הארץ, מארץ אל שמיים, ואתה מתחיל לעלות. עכשיו, לך תסביר את זה לאנשים שהחיים שלהם חיים מופקים. לך תסביר. מה יהיה איתך? מתי תסתדר? תראה את החברים שלך, הם כבר תואר רביעי, יש להם כבר איזה וולבו. אז מה? אז מה? אז מה? אז יש להם וולבו. איך אומרים? סלמת? לא סלמת, איזה מילה? סלמת! על הכיפק, אין שום בעיה, תהנה מהוולבו! חלומי זה לא לנסוע בוולבו! יש לי חלומות אחרים!
הרב, אני חייב להגיד
משהו. בבקשה.
יש כל הממסדים, הבנקים עובדים לפי כל הרעיון הזה, שאני סתם עם הרבה שלוש שנים הוצאתי פתח חשבון בנק סטודנטים, התחלתי עוד איזה משהו, והפסקתי, ובאתי פה שנתיים, עכשיו קיבלתי, סוף שנה הזאת, קיבלתי כמה ימים
התראה
מהבנק, מסמכים שסיימת שלוש שנים תואר, עכשיו סיימת את התואר, אם אתה בא לסוף תואר שני, אתה בא תקטע אותך.
שיתנו לך את הכסף אבל.
אבל לא משנה, עצם הרעיון, הם עדיין מתעסקים כל הזמן בקטע הזה, אפילו לא יודעים מה קורה איתך, הם מתדרגים אותך, מתדרגים אותך, מתדרגים אותך.
אני לא רוצה להישמע קיצוני, ואני יודע שמה שעכשיו אני הולך להגיד זה קיצוני מדי. אבל תקנו אותי בסוף אם אין קצת אמת במה שאני אומר. והדברים האלה נאמרו במשרד החינוך, למפקחים ומנהלים של כל מחוז תל אביב, והם הסכימו איתי שאני עדין במה שעכשיו אני הולך להגיד. למרות שיש היום, ברוך השם, הרבה מערכות חינוך נפלאות. אבל אני מקצין בכוונה את הדברים כדי להוציא עיקרון. ילד אומלל נכנס לפס הייצור שנקרא בית ספר בכיתה א', אמור לצאת מפס הייצור בכיתה ח'. עם מה הוא אמור לצאת? עם לוח ציונים מתאים, שיקבלו אותו לתיכון ראוי. עם לוח הציונים הזה, הוא יתקבל לתיכון. וגם משם הוא אמור, הוא נכנס לפס הייצור של כיתה ט' עד פס הייצור של כיתה י"ב, וגם שם הוא אמור לצאת עם מה שקוראים תעודת בגרות, שלא בטוח ביגרה אותו, אבל יש לו לוח ציונים ונקווה שהוא טוב. הלאה, אחרי הצבא, הוא ממשיך הלאה, לאוניברסיטה, עם אותו לוח ציונים, שהוציא מפס הייצור, פעם שלב א' ושלב ב', וגם שם הוא ממשיך הלאה בפס הייצור, ואז הוא יוצא עם תואר ראשון ותואר שני ותואר שלישי ותואר רביעי ותואר עשירי, וברוך השם בסוף הוא מתמקם בעבודה, והוא מרוויח יפה ויש לו אפילו כבוד וכל מה שמשתלשל מזה. אנחנו לא מזלזלים בכל מה שאמרנו בכלל, אבל אני שואל שאלה פשוטה, זאת מטרת החיים? אין לנו משהו נגד תואר ראשון ותואר שני, אבל איפה המהות, איפה הערכים, איפה האידיאלים? אם האדם הוא בחר מקצוע והוא רואה בזה ערך אידיאולוגי, שהוא בונה את העולם, הוא עושה את העולם יותר טוב, יותר מוסרי, יותר ערכי, יותר וכו', תבוא אליך ברכה. זה מראה שהתבגרת בגיל ההתבגרות. אבל לצערנו הרב, לא מעט בני אדם, מה שמעניין אותם זה הכבוד והפרנסה. זהו. אז, ואנחנו חיים בפס הייצור הזה, וצריכים להתאמן לפס הייצור הזה. אז אנחנו לא נממן לפס הייצור הזה, נקודה. אנחנו לא נכניס ילדים אומללים למערכות חינוך, שמה שיעניין את המערכת זה הציונים. לא. מלחמה בדבר הזה. והיום מערכות החינוך הרבה יותר פתוחות להבין את זה ולקבל את זה ולנהוג אחרת. אנחנו לא נגד הצלחה בלימודים, אנחנו בעד, הרבה בעד, אבל לא יכול להיות שהאישיות תלך לאיבוד בדרך. העיקר זה לוח הציוני, לא משנה כבר איך השגת את הציונים האלה, זה כבר פרט שולי. ואז מתפלאים שחברי כנסת יש להם תואר שלישי על ידי איזו עבודה שמישהו עשה להם בחוץ לארץ. מה אתה מתפלא? זה פס הייצור שאתה בוחר. אז מה אנחנו מתפלאים? שמורים מגלים במבחנים, במבחני מיצ"ב, במבחני בגרות, את התשובות לשאלות, כדי שבית הספר יקבל ציון מצטיין. מה אנחנו מתפלאים? זה מה שמשדרים לתלמידים. ככה גם מתנהגים המורים. לא כולם חס ושלום יש מורים נפלאים. יש מערכת החינוך אנשים נפלאים. נקווה שרובם הם נפלאים. אבל יש גם קלקולים שצריכים תיקון. כשאני הייתי בבית ספר, קראו לבית ספר בית חרושת לציונים, נראה לי שזה עוד לא השתנה. מה? למרות שגם יש מערכות חינוך באמת, ברוך השם, הרבה יותר מתקדמות מלוח הציונים שדיברתי עליו עכשיו. טוב, בואו נתקדם ברשותכם. אם כן, אמת ראשונה, להסתכל פנימה להחוצה, לפני החלום. אמת שנייה בחלום, הקדוש ברוך הוא הציב סולם מלמעלה למטה, התפקיד שלנו להעלות את הלמטה ללמעלה. הציר של החיים שלנו זה לא אופק, זה לא אופקי, זה עלייה. לקחת את כל מערכת החיים הטבעית ולהעלות אותה למעלה וכו'. הלאה, אמת שנייה. המשך הפסוק, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. בוא, למה ריבונו של עולם מלאכי האלוהים עולים ויורדים? מה זאת העלייה והירידה הזאת? ג', נתקדם עוד שלב אחד כי זה חשוב גם לשלב הזה. והנה השם ניצב עליו. מה ההבדל בין השם ניצב עליו לבין מלאכי אלוהים? מלאכי אלוהים, שם אלוהים, דין. והנה השם, שם רחמים, שם הוויה, ניצב עליו. השם ניצב למעלה, אבל מלאכי האלוהים עולים ויורדים. כן, שני הבדלים. הבדל ראשון, הם נקראים אלוהים, וריבונו שלם נקרא השם. ב', הם עולים ויורדים, והקדוש ברוך הוא ניצב למעלה. מה ההבדל? אומר הרב הירש, איזה פירוש. והנה אמת שנייה. דרך אגב, שימו לב, לא, אולי את זה לא הדגשנו. שלוש פעמים כתוב פה בפסוקים האלה, הנה, שמתם לב? כל והנה, הרב הירש כותב את זה כמה פעמים, כל והנה זה הפתעה, זה חידוש. אז הוויה הראשון, סולם וצבא צבא של מגיע השמיים. הוויה השני, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הוויה השלישי, השם ניצב עליו. כל והנה מלמד אותי עיקרון חדש. מה העיקרון השני בחלום, שהוא העיקרון השלישי, חוץ מהעיקרון הראשון שדיברנו עליו? אם כן, האמת השנייה, והנה אמת שנייה. הוא רואה מלאכי אלוהים ושליחי ההשגחה העליונה, נבראים קדושים, הפועלים בעולם התחתון, בגזרת עליון, כבר התברר. הנה הם עולים ויורדים, אותם מלאכי אלוהים. אותם המלאכים, מלאך אחד הפירושים בחז"ל, שמלאך הכוונה שליח, זה לא אחד, זה מעופף עם כנפיים, אלא המלאך זה בעצם איזה מין הנהגה או השגחה אלוהית שעולה ויורדת. עולה אל עולם שמיימי, יורדת אל עולם ארצי. למה? אומר הרב הירש, עולים למרום, הנה הם עולים ויורדים. עולים למרום לשמוע פקודות מאת השם, ויורדים בו כנגדו. שימו לב עכשיו לפירוש הבא, נדרג רגע לסוגריים. הוא רואה, יעקב אבינו רואה מלאכי אלוהים עולים ויורדים, דהיינו, מה המשמעות? הוא רואה כי גורל האדם איננו נקבע בארץ ובעולם החושים. כבר נסביר. הוא רואה את שליחי השם, והנה הם עולים ומסתכלים בתמונה האידיאלית של האדם כפי שעליו להיות, את זה הם רואים למעלה, והנה מלאכי אלוהים עולים, כבר נסביר, ויורדים ומשווים כנגדה את תמונתו כפי מה שהוא. כלומר, מה הוא רואה? אני צריך לעלות בסולם. אנחנו כעם כפרטים צריכים לעלות בסולם. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא בוחן את זה אם אנחנו עולים בסולם? הקדוש ברוך הוא במרכאות שולח מלאכי אלוהים. דיינו, ההנהגה האלוהית היא כזאת, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא רואה מה האדם הזה יכול ומסוגל להיות. מבחינת מלאכי אלוהים עולים, שרואים את המהות האידיאלית של אותו אדם באותה נקודת זמן. אני רוצה לקרוא את זה שוב ברב הירש. הוא רואה, יעקב אבינו רואה, כי גורל האדם, אנשים חושבים שהצלחתם תלויה בהשתדלות שלהם, במאמץ החומרי שלהם, וכו'. לא נכון. אנשים, הוא רואה כי גורל האדם איננו נקבע בארץ ובעולם החושים. ניקח דוגמה קיצונית. ככל שאדם הוא חושב הוא יותר כוחני ויותר, ויותר מאבקי, אז הוא יותר ישיג הישגים כי הוא הצליח לכופף אנשים אחרים. לא נכון. אלא גורל האדם איננו נקבע בארץ ובעולם החושים. אלא מה? איך הוא נקבע? מה קובע מה יקרה עם האדם בעולם הזה? מה קובע מה יקרה עם עם ישראל בעולם הזה? הוא רואה את שליחי השם, תראו איזה משפט. והנה, הם עולים. למה הם עולים? הם עולים כדי לראות את המהות של האדם ברמה האידיאלית של מה שהוא יכול ומסוגל להיות. את זה הם רואים כשהם עולים למעלה. והנה הם עולים ומסתכלים בתמונה האידיאלית של האדם, כפי שעליו להיות. ואחר כך הם יורדים. למה הם יורדים? להסתכל למטה באדם הזה בפועל, פה בעולם שלנו. מה קורה איתו? האם יש התאמה בין העולם האידיאלי, בין המהות האידיאלית של האדם שהם היו שם כשהם היו למעלה, עולים, לבין המציאות שלו בפועל, שהם ראו אותה פה למטה, כשהם ירדו, יורדים. על פי ההתאמה או אי ההתאמה הזאת, כלומר, עוד פעם, האדם צריך להסתכל פנימה, בית הוא צריך לעלות בסולה, על פי מה תהיה הצלחתו בחיים? על פי האם הוא מתאים את מצבו פה בעולם הזה למצב האידיאלי האופטימלי שלו בעולם עליון. מלאכי אלוהים עולים ויורדים, זה לא משחקים פימפון. הם עולים ויורדים, הם רואים את האדם במצבו האידיאלי ואת האדם במצבו העכשווי, עושים השוואה, רואים כמה מתאים, כמה לא מתאים, ועל פי זה תהיה הנהגה. וכאן אומר הרב הירש, לכן הם נקראים מלאכי אלוהים, כי זו כבר מידת הדין. הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי התאמתו במציאות אל האידיאל של מה שהוא צריך להיות. עכשיו, כמובן, הקדוש ברוך הוא לא מצפה מכל אחד מאיתנו להיות משה רבנו. כמו שרב זושה אומר, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות רב זושה, לא משה רבנו. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא משווה בין האידיאל שאנחנו מסוגלים לבין האידיאל, לבין המציאות שאנחנו בפועל. בית, בכל נקודת זמן בחיים, אדם מסוגל, יש לו יכולות אחרות. יש מצבים בהם, אם אפשר, התנאים הכוללים יותר פשוטים לו, יש מצבים יותר קשים לו, וכו'. אז הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות בבת אחת מאה. בסדר, אבל מה המצב האידיאלי של מה שאני מסוגל, ומה המצב האידיאלי של עכשיו? סליחה, ומה המצב המציאותי של עכשיו? ועל פי זה הקדוש ברוך הוא משגיח. מה יהיה עם האדם הזה? אני קורא שוב. והנה הוא רואה את שליחי השם, יעקב אבינו רואה את שליחי השם, והנה הם עולים ומסתכלים בתמונה האידיאלית של האדם, כפי שעליו להיות, ויורדים ומשווים כנגדה את תמונתו כפי מה שהוא. מה הרצוי? מה המצוי? ובמידה זו פוגעים בו, פוגעים בו, הכוונה מנהיגים אותו לטוב או למוטב. תראו איזה ביטוי. וכך היו הם, אומרת הגמרא בחולין, אם נתבטא בלשון חז"ל, עולים ומסתכלים בדיוקנו של מעלה, של אותו אדם, ויורדים ומסתכלים בדיוקנו של מטה, חס ושלום, ואז כשהם מזהים את הפער בין הלמעלה ללמטה, בין המהות לבין המציאות, אומרת הגמרא מזעזע, באו לסכינה, מכינים את הסכינים, חס ושלום. כלומר, ברגע שהאדם לא מתאים את התחתון העליון, כלומר לא ממצא את מה שהוא, אז יש כאן דין. אם כן, א', להסתכל פנימה, ב' לעלות בסולם, ג' מלאכי אלוהים עולים, צריך להיות מקביל למלאכי אלוהים יורדים, רגע אל תהנח, רגע לא סיימנו, והנה השם ניצב עליו, רגע, אם זה היה רק מלאכי אלוהים היינו בקטסטרופה, מי יעמוד בדין? אם מלאכי אלוהים עולים ויורדים, ומי ערב, מי יכול להעיד על עצמו שיש התאמה בין העולים והיורדים? בין דיוקנו של מעלה לדיוקנו של מטה? מי יכול להעיד על עצמו? ומה נגיד על עם ישראל חס ושלום? לפעמים בהיסטוריה איזה פערים אדירים בין מי שאנחנו במהות לבין מה שיוצא בפועל, במציאות. וכפי שהדבר מבואר יותר בבראשית רבה, ישראל אשר בך אתפאר, כאן מדובר על יעקב אבינו, מה הם רואים שם? את יעקב אבינו ישן. בן אדם עליך נרדה, מה אתה ישן? את הוא שיקונין חקוק, כשיקוניך חקוק למעלה, עולים למעלה ומוצאים יקונים שלו, ויורדים למטה ומוצאים אותו ישן. חלום יעקב, ישן במקום או במקום שנועד לעורר בו מחשבות על תעודתו, שיהיה הוא וליבו לאותה מטרה עליונה. לפיכך חז ושלום, אומרת הגמרא, רצו המלאכים להרוג את יעקב, באו לסכינה. חז ושלום. עכשיו פעם זה לא יעקב, זה אנחנו, זה המציאות שלנו. נו, אז מה הפתרון? והנה, השם ניצב עליו. אם כן, אמת ראשונה של החלום, סולם. מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. אמת שנייה, מלאכי אלוהים עולים ויורדים. האם יש התאמה בין מה שאני צריך להיות לבין המציאות? ג' נו, אז אם אין התאמה, אז מה עושים? והנה השם ניצב עליו, אמת שלישית. תראו, הרב יש גם פה הולך בכיוון אחר מרוב המפרשים. מפרשים בדרך כלל, והנה אמת שלישית, השם ניצב עליו. מפרשים בדרך כלל, עומד עליו על הסולם. ואז תראו איזה, כן אומר הרב הירש, מצטער את התמונה הבאה, כמו שציירנו פעם בגן. הוא מתקבל את איפה תמונה דרמטית נעה למדי. יעקב הישן למרגלות הסולם, המלאכים העולים ויורדים בסולם, וכבוד השם למעלה על גבי הסולם. זה נשמע ממש מתאים לגן הציור הזה, נכון? אומר הרב הירש, והנה השם ניצב עליו, זה לא שהקדוש ברוך הוא ניצב על הסולם. מה זה ניצב על? ניצב על זה לא, אומר הרב הירש. אולם ניצב על מציין כמעט בכל התנ"ך, והוא מביא הרבה דוגמאות כאן, בגלל קוצר המקום נכנסו שתי דוגמאות. אולם ניצב על מציין כמעט בכל התנ"ך, לא שהוא עומד על, לא את המקום והבסיס שעליו אדם עומד. כלומר, זה לא נכון להגיד, תסתכלו רגע לפה, זה לא נכון להגיד בלשון התנ"ך, אני ניצב על הרצפה. זה לא הפירוש של המילה ניצב על, אני עומד על הרצפה. לא ניצב על, מה זה ניצב על? אלא, אומר הרב הירש, ניצב על מציין כמעט בכל התנ"ך לא את המקום והבסיס שעליו אדם עומד. כי אז הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא עומד על הסולם, ניצב על הסולם. בסדר, זה נראה יפה בציור, אבל מה המשמעות? אלא, את החפץ שעליו הוא נותן את דעתו. ניצב על הכוונה שהדעה של מי שהוא ניצב היא מופנית על משהו. כשאני אומר אני ניצב על משהו, הכוונה דעתי ניצבת על אותו משהו שכרגע אני מתייחס אליו. זה לא קשור פיזית על מה אני עומד, אלא דעתי מיוחסת למשהו. למה? אומר הרב הירש, ניצב על העין, הניצבים עליו, כולם מציינים את העמידה בצידו של חפץ, לא על, בשעה שהדעת נתונה עליו. כלומר, יש איזה חפץ, יש איזה רצון, יש איזה מטרה, יש איזשהו רעיון, איזשהו אידיאל, כבר יהיה ברור, והניצב על הוא ניצב ביחס לאותה דעה, לאותו רצון, לאותו רעיון. הנה, כבר יהיה ברור. ניצב עצמו איננו מציין עמידה גרדה, אלא עמידה מתוך התעוררות הלב וזימון הכוחות. ניצבות, יציבות. מכאן מצב, משמר, משמרת, נעזוב את זה כרגע. נוסף על כך, דומה כי השם כאן בא בניגוד אל אלוהים שבמלאכי אלוהים. והנה השם ניצב עליו, ולא מלאכי אלוהים. הנה, עכשיו הוא נסביר. המלאכים הם שליחי אלוהים בסדר עולם, שהוא בראו ומעמידו בכוחו. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה כללים. אחד הכלים שהוא ברא, שהנהגתו תהיה לפי הדין. אדם מכניס חס ושלום את ידו לאש, הוא יקבל קביעה. זה הדין, זה החוקים. יש חוקים בעולם, יש סדר בעולם. ההנהגה האלוהית היא על פי דין. אבל, אולם, עוד פעם משפט הזה, המלאכים הם שליחי אלוהים בסדר עולם, שהוא בראו מעמידו בכוחו, ובו על פי ההנהגה של מלאכי אלוהים, שם אלוהים, שם דין, הכל נמדד ונשקל במידת הדין. אבל על גבי מלאכי אלוהים שעולים ויורדים, ורואים את הפער לפעמים הנורא בין עולים ליורדים, שזה הפער הזה יכול להביא אותנו חבר שלום לייאוש, לא, לא, לא להתייאש. אולם השם ניצב עליו, מה זאת אומרת? השם עומד על יד הסולן, השם במידת הרחמים, הנה המשפט שאנחנו מחפשים, שימו לב. מידה זו מתגלה בעיקר בחינוך האדם, והיא רואה לא רק עבר והווה. כשהקדוש ברוך הוא מחליט איך להנהיג את האדם, הוא לא מנהיג את האדם רק לפי מצבו כרגע, אלא כי אם צופה כל נעלם, הוא מעצב את עתידות. היא רואה, העין האלוקית, המחנך האמיתי, מידת הרחמים, הנה השם ניצב עליו, מה השם רואה? היא רואה באדם שבהווה את האדם שבעתיד. ואם יש בו שורש וגרעין טוב, אם הקדוש ברוך הוא מזהה פוטנציאל עתידי טוב אצל האדם, אף על פי שבהווה מצד מלאכי אלוהים עולים ויורדים, חס ושלום באו סכינה, לאו דווקא כפשוטו כמשל, כלומר יש פער גדול, מצד השורש הטוב, הגרעין החיובי שלו, הפוטנציאל האפשרי שלו וכולי, הקדוש ברוך הוא ניצב על הסולם במידת הרחמים, והנה השם ניצב עליו. ואם יש בו שורש וגרעין טוב, היא שומרת עליו, למרות שמצד מלאכי אלוהים חס ושלום יכול להיות שהדין היה קשה, אבל מצד הגרעין החיובי, המהות הפנימית שנמצאת אצל אותו אדם, שעתידה בעזרת השם לצאת בהמשך אל הדרך, לצאת אל הפועל בהמשך הדרך, אם יש בו שורש וגרעין טוב, היא שומרת עליו ומקדמת אותו. אם כן, אני רוצה להגיד רגע במילים פשוטות, כלל ראשון, פנימה ולא החוצה, כלל שני, לעלות בסולם, כלל שלישי, ההנהגה האלוהית אותנו היא לא לפי המאמצים, לא רק לפי המאמצים, אלא לפי ההתאמה שלנו לעליון והתחתון, כלל רביעי, ואם אנחנו לא מתאימים, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו לפי הפוטנציאל שלנו, לפי המהות שלנו, לפי האופי שלנו, לפי היכולות העתידיות שלנו. כלומר, המסע שלנו בחיים הוא לא רק מה כאן ועכשיו, מה אני מסוגל. כל אחד מיושבים פה עכשיו, באמת, אני אומר את זה לעצמי, אומר את זה לכולנו, ישאל את עצמו, איפה אני יכול להיות עוד 20 שנה? עוד 50 שנה? היי, בעבר ובעובד, אתה יודע איזה מלאכי אלוהים עולים ומה הם ראו כשהם ירדו? וואי וואי, יודע מה הם ראו? עזוב מה הם ראו! והנה השם ניצב עליו! הקדוש ברוך הוא רואה, אתה הגעת למכון, אתה מתחיל לנוע, הקדוש ברוך הוא רואה 100 שנה קדימה, מה יצא מהילדים, מהנכדים, מהנינים, מי יודע כל אחד איזה תחום עיסוק הוא יעסוק, איזה השפעות אדירות יהיו לו על כלל ישראל, איזה אחריות. כל ארבעת הכללים, המכנה המשותף לכל ארבעת הכללים האלה, לצאת מהמבט החומרי, השטחי, האהובי, הקטנוני הזה, קודם כל לחפש בפנים, ב' להתחיל לענות על הסולם, ג' גם אם יש פערים בסולם הזה לא להתייאש, כי יש לי פוטנציאל. אם נעלה עכשיו לרמת עם ישראל, ברור, עם ישראל, נצח ישראל לא ישקר, ואמר כולם צדיקים, ויאמרו ישם אחד ושמו אחד, קודם ברוך הוא התייאש מעם ישראל? מה פתאום? יעקב אבינו הולך להתחתן, הוא הולך להקים את עם ישראל. אז מי אנחנו? להסתכל פנימה, לא החוצה, לא אירופה, לא אמריקה וכו'. ב' אפשר לקחת מהם דברים, אבל לא על חשבון הפנים, המהות. ב' הכלל השני, כל מה להתפתח בסולם. לדעת שהכל מתחיל מהמקור האלוהי ושואף אל המקור האלוהי, להעלות את החיים הטבעיים הלאומיים שלנו למדרגת הקודש שלהם. ג' יהיו חס ושלום קשיים, ויהיו לנו חס ושלום איסורים שהם כתוצאה מאי ההתאמה בין עולים ליורדים, בין המהות למציאות. ד' אין ייאוש בעולם כלל, אמר הרב קוק, כאן הרב הירש, אנחנו משדרגים. אין ייאוש בעולם כלל, אמר רבי נחמן לפי סדר הדורות, הרב קוק, הרב הירש, אין ייאוש, והנה השם ניצב עליו, אם יש בו שורש וגרעין טוב, היא שומרת עליו ומקדמת אותו. אז מקודם עשה פה מישהו, כשהוא ראה את מלאכי אלוהים עולים ויורדים, הוא דימן לעצמו מה הם ראו כשהם עלו ומה הם ראו כשהם ירדו, תפס את הראש, מישהו פה תפס את הראש, אמר וואו, עכשיו הוא קצת נרגע, אני רואה על פניו, נרגע, והנה השם ניצב עליו. אז כשהולכים להקים בית, הולכים להקים משפחה, יש פה כמה חתנים לדבר אליהם, הולכים להקים בית, א', פנימה, לא החוצה, לא להיבהל מגורמי חוץ, ב', שהבית הזה יהיה סולם, ג', להשתדל להתאים בין מה שהבית הזה יכול להיות לבין המציאות, ד', גם אם עדיין עוד לא, יש מה לעבוד, יש פוטנציאל, מהפוטנציאל אנחנו מתחילים לנוע, לא מתייאשים, כן.
הצלתי
את דור
של
אבי של הרשע לישראל,
של
הרשע לישמעאל,
שהרשבוך אומר,
באשר הוא שם,
ואם כמו שהרשע אומר, שזה פוטנציאל
לעתיד, ישמעאל
אין לו פוטנציאל לעתיד.
באשר הוא שם זה רק עם ישראל. סליחה,
הפוטנציאל
העתידי זה רק עם ישראל.
מה, של ישמעאל?
רק עם ישראל. באשר הוא שם זה ישמעאל.
לא, אבל אם אומר הרשע, למה שתתתם?
רק לעם ישראל.
ולא...
אומות העולם לא. רק עם ישראל מתאים, אנחנו הולכים בחלום יעקב, חלום הקמת האומה הישראלית. ישמעאל זה נושא אחר, מה זה קשור? נקודה אחרונה שאני לא יכול לא להגיד אותה בזה נסיים. יעקב אבינו מתעורר מהחלום, ואז נאמר פסוק כ', וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. איזה שמירה אתה מבקש יעקב? מה אתה מבקש? איזה שמירה? שמירה מה? על הנכסים שאין לך? בגד לאכול, לחם לאכול בגד ללבוש? על הביטחון שאין לך, מה אתה מחפש? אומר הרב עיר שלוש, הוא שמרני, אין לייחס שמירה זו לנכסים חומריים שטרם היו בידו, אלא לקניינים הרוחניים והמוסריים שהיו חבויים באישיותו. יעקב אבינו יוצא למסע החיים עם ארבע תובנות. תובנה ראשונה, אני הולך לחפש מבפנים. תובנה שנייה, עולה בסולם. תובנה שלישית, צריך להתאים בין מהות לבין מציאות. תובנה רביעית, יש לי פוטנציאל, אין יום בעולם כלל. מזה אני יוצא. אומר יעקב אבינו, אבל אני עכשיו יוצא לדרך, מי יודע אם אני אעמוד בזה. לשמוע שיעור על זה במכון מאיר זה יפה. אבל כשאני אצא ממכון מאיר, ואתחתן, ואתמקצע במקצוע, ואפרנס משפחה, כל העקרונות האלה יכולים חד ושלום ללכת לאיבוד. מה יהיה איתי בדרך? מה יהיה איתי במסע? מה יהיה איתי בדרך? ואכן אלה היו בסכנה, אותם קניינים רוחניים מוסריים שהיו חבויים בשיעותו, ארבעת אלה היו בסכנה בדרך אשר הוא הולך, דווקא מפני שהיה בעירום ובחוסר קול. מיום שנסגרו שערי גן עדן, אומר הרב הירש, הרי בניית בית עצמאי אליו דווקא, כאן הרב הירש מכוון את תקופתו, הוא היה דווקא בית באומה של המשפחה, אלא גם באומה של האומה וגם באומה של כל אחד מאיתנו. הרי בניית בית עצמאי כרוכה בקשיים כה מרובים, תלויה בנסיבות ומצבים כה מסובכים, עד שזקוק אדם לסייעת הדשמה המיוחדת, שלא יקפח כל הטוב שבנפשו, איזה משפט, עבור פת לחם, אדם יכול לאבד את כל ארבעת העקרונות האלה בגלל פרנסה, בגלל צרכים והכרחים של חיים. מי ימנה את האנשים, תראו איזה משפט, שהיו תיאורים ומוסריים בישיבה, בתקופת ההתבגרות, בגיל ההתנערות, בגיל שבו הם... אם שאומר, החליטו על מסלול החיים שלהם, על הסולם שהם רוצים ללכת בו. מי ימנה את האנשים שהיו תיאורים ומוסריים בטרם עלו על הדרך ללחם וסמלה? וכשהם עלו על הדרך ללחם וסמלה, שכחו מהר מאוד את כל ארבעת התובנות האלה. ולמען הלחם והמעמד החברתי, כפרו בהשם, פרו מוסר, ולא חסו על זולתם ועל כבודו האנושי וכו' וכו'. יעקב היה עד כה יושב אוהלים, והנה הולך הוא בדרכו לרכוש אישה ולחם לבית ולטף. סכנה זו נראית לו כה גדולה, עד שהוא מבקש תחילה על שמירת אישיותו, ובא לקפח את בור הלב, הכוונה טהרת הלב, נקיות הלב ושלמות הרוח. והיה השם לי לאלוקים. זה מה שהוא מבקש וזה מה שהוא מצליח בסופו של, של חשבון. אנחנו זרעו, אנחנו עם ישראל, בני ישראל, בני יעקב אבינו. אלה ארבעת הכללים. המסע מסובך, המסע ארוך, המסע מורכב מאוד, יש בדרך נפילות, אנחנו לא מתכחשים לזה. אלה ארבעת העקרונות, אני חוזר שוב, פנימה, עולים למעלה סולם, להשתהל להתאים פנים וחוץ, מהות ומציאות, ד', להסתכל תמיד קדימה, מה שאני מסוגל להיות, מהמקום הזה לנוע. ניקח את זה אלינו. יישר כוח, ברוכים תהיו.